שלום לכם. ספר שמות, דמויות חדשות, עלילה לא כל כך חדשה, אבל פרשת שבוע כמדי שנה ננסה גם אותה ללמוד ולהאיר בפנים חדשים על המציאות הזאת של עם ישראל בארץ חדשה. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
הרב אילון, ספר שמות פותח תקופה חדשה, עידן חדש. דיברנו בשבוע שעבר על הסתלקותו של יעקב, קצת הרחבנו על דמותו. אני רוצה להבדיל באמת מיליוני הבדלות, לגעת היום בדמות אחרת, שיעקב אמנם פוגש דמות שמזכירה משהו מדמותו של פרעה. וכשאני חושב על הדמות הזאת של פרעה, אני חושב ככה במבט של עוצר במוזיאונים. יש מוזיאון שעווה מפורסם בלונדון ועוד מקומות שנקרא מאדאם טוסו. שם יש אגפים, אגף למדינאים, אגף להוגי דעות ורוח, אגף לרמטכ"לים ואנשי צבא וגנרלים, דמויות ואגפים. אני חושב לעצמי ואני שואל אותך, אם היינו אנחנו צריכים למקם במוזיאון הזה, מוזיאון השעווה, את פרעה, איפה היינו ממקמים אותו? כאיש רוח והגות מצרי גדול, כדיקטטור ענק, כאיש ביצועי, כרמטכ"ל, כפקיד ממשלתי, כפוליטיקאי קטן, הפרעה הזה שמהלך אימים על עם ישראל כל כך הרבה דורות ושנים, איפה אנחנו מקטלגים אותו? הוא סתם משהו צמא דם, או שהוא יש פה איש רוח ענק שמוביל מהלכים אידיאולוגיים בעולם?
מעניין מאוד, אני חושב שזו הגדרה ככה מדאם טוסואית, אני אקרא לה, אבל הגדרה מצוינת לחשיבה בכלל על עם ישראל בתחילת ספר שמות. כי עם ישראל בתחילת ספר שמות זה לא סיפור היסטורי. פרעה, אמרת, מהלך עלינו אימים 4,000 שנה או 3,600, 700 שנה. גם ספר שמות הולך איתנו הרבה מאוד שנים. ודמותו של פרעה על הרקע שבה הדמות הזאת גדלה, זה דבר מדהים. אולי אנחנו פחות מדי נותנים את הדעת, ובזכות הפוקוס שביקשת עכשיו שנמקד אותו, נוכל להגיע למשהו ביחד. ספר שמות או סיפורו של פרעה מתחיל במילים ויקום מלך חדש על מצרים. מטאטא חדש. מלך חדש. מה זה חשוב? ויקום מלך חדש. האם זה עוזר לאפיון? האמת היא שלא ספר שמות מתחיל במילים האלה. ממש בחצי שנייה, ספר שמות מתחיל בעצם במילים מאוד יבשות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ושם השמות, את יעקב, איש וביתו, באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה.
זה סתם ספירת מלאי.
זה כמעט ספירת מלאי, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה פרשה כל כך משעממת? פותחת את הפרשה הכי מרתקת בעולם. יכולים להירדם שם אחרי כמה שורות ולברוח לך. מתודיקן טוב יודע שמתחילים בבום, ולא ב... היה קומה לחדש על מצרים, אף אחד לא ירדם. זה אלה שמות בני ישראל, קודם כל כבר ראינו בסרט הזה. אנחנו יודעים את כל השמות שבאו מצרים. די. אולי במילה אחת יש כאן סיפור גדול מאוד. סיפור שמתחיל בשמות ובתיאור, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, בא להגיד לנו כנראה שני דברים. א', המלך החדש הזה שקם על מצרים, זה לא קם פתאום בין לילה. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, הם הפכו מ-70 נפש למיליונים מיליונים. זה היו המספרים במצרים. הם הפכו למיליונים של אנשים, וזו תקופת שנים ארוכה מאוד. הם כבר יצאו מארץ גושן, ותמלא הארץ אותם. התורה אפילו מתארת, הם כבר, זה ביטוי כמעט לא שלא עוסקים בו באנשים, הם שרצו, וישרצו, בדרך כלל זה דגים, בשרצים. הם התעצמו במאוד מאוד, כלומר, ובמשך הזמן הזה לאט לאט קם מלך חדש. ויקום זה כמו ויצמח. אולי גם מופיע פה עוד דבר אחד חשוב, שבספר הזה מדברים על שימות. כי המנוול הזה יבקש להפוך שימות למספרים. ולכתוב את המספרים שלהם על הידיים, ולפני שנלך לתאר אותו, כדאי לדעת מה המאבק האמיתי של הספר הזה. המאבק האמיתי הוא האם לכל איש יש שם, או שכולם הם סך הכל מספרים נעים של מנוול אחד, שאמורים לשרת אותו. עכשיו נחזור לויקום מלך חדש. איפה הייתי ממקם את פרעה? ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. בהיסטוריה של מצרים הקדומה, אנחנו מדברים פה על מאות שנים. יוסף מגיע למצרים, ואחרי זה היהודים, האחים שלו ויעקב מגיעים למצרים לפני כ-150 שנה ויותר כבר. והצרות של המלך החדש מתארכות במשך 80-90 שנה עד שמגיעים לשואה ככה בשיאה הגדול, לבן הילוד היאור התשליחו, זה גזירות ועוד גזירות ועוד גזירות. רוב ההיסטוריונים של התקופה הקדומה טוענים שבתקופה הזאת גם התרחשה מהפכה בתוך מצרים. אותנו זה לא מעניין, כי הרי אנחנו עסוקים בהיסטוריה היהודית, אבל חשוב מאוד להכיר את זה לרגע אחד, ומאוד מעניין לקבל את ההשערה הזו, היא יכולה להיות מרתקת. חז"ל דנים אם מלך חדש הוא חדש ממש, או חדש הוא אחד שנתחדשו גזירותיו. היסטוריונים מדברים בתקופה הזאת על שבטים בדואים שמתכנסים ולוקחים חזרה את השלטון לעצמם במצרים. בהתחלה שלטה במצרים איזו מערכת שתפסה שליטה, שתפסה עוצמה על המקומיים, על הנייטיבס, ולאט לאט התחילה התקוממות. מה שמסתדר יפה מאוד עם המילה ויקום, מלך חדש על מצרים. אנחנו לא מכירים דבר כזה בתורה. יש וימלוך תחתיו, וימלוך, מי נמרוד כבר אנחנו מכירים מלכים. ויקום מלך חדש. חדש, גם אם זה נתחדשו גזירותיו, וגם אם חדש פירושו חדש, בא כנראה לייצג, תשמע, אף אחד לא חשך, אף אחד לא חלם עליו. הוא היה כזה קטן. הוא היה פה איזה אופוזיציונר מוזר, באיזו מפלגה קטנה באירופה. אולי הוא אחד ששנא זרים. כי פתאום הוא בא אל המקומיים ואומר להם את המילים הבאות, ויאמר אל עמו. מאוד חשוב הביטוי. זה מתאר לך את הלויאליות. הנה עם בני ישראל, מעניין מאוד, זה האיש הראשון שקורא לנו עם בני ישראל, והוא פונה אל עמו, והוא הופך פה את העסק למלחמת מה? עמים. שנאת זרים? יכול להיות.
אני כמעט שומע בדבריך שגם הוא עושה איזה פוטש במינכן?
אולי הוא עושה איזה פוטש במינכן? בקהיר? אני לא יודע איפה. הוא בא רק ואומר, תראו חבר'ה, אתם מזלזלים בהם? הם הולכים להתלבש לנו על כל היבשת. בוא נקרא את הפסוקים. הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. דרך אגב, הוא צודק או לא צודק? לא נעים לי להגיד, הוא צודק 100%. כי הפסוק לפני כן היה, ובני ישראל, אני חוזר, פרו, וישרצו, זה נשמע, וישרצו נשמע אנטישמי, לא? דוגרי. זה לא נשמע קריקטורה של...
של,
של,
של גבלס.
משהו מזעזע, לא? את מי אומר את הפסוק הזה? המצרים? התורה הקדושה? הכל ביחד? ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זה מתרחש במשך עשרות שנים, אולי כמעט מאות שנים.
אז אולי גם יעלם פתאום איזה לובי יהודי שם.
אז אולי יעלם רק איזה לובי יהודי? עכשיו זה התחיל עם יוסף המשנה למלך, שמזמן מת, זה הלך מתקדם. ואולי זה כמה מיליונים שבעצם תופסים את כל עמדות השלטון, ואת כל עמדות הכלכלה, אתה חושב שאני חולם? איך התחיל כל הסיפור? כל הסיפור התחיל כשיש רעב במצרים. ובעקבות הרעב במצרים, מה מחליט המשנה למלך, שוב במקרה יהודי, מה מחליט המשנה למלך במקרה יהודי? להלאים את האדמות. נכון? את כל ההפרטה, מכיר את הביטויים האלה מהשום גם? את כל ההפרטה, את כל הרכוש הפרטי, הופכים לרכוש לאומי, ואת הכל קונה פרעה. נכון? ויחזק הרעב על מצרים. ככה היה כתוב בסוף בראשית. ויחזק הרעב. אז מה עשו כשחזק הרעב? אז מכרו איש שדהו.
גם החוק בכלכלה אומר שכשמישהו אחד נהיה יותר רעב, מישהו חייב להיות יותר שבע.
והמישהו כתוב בפסוקים מפורש. כתוב רק שיוסף העביר את העם המצרי מקצה הארץ ועד קצהו, כי מכרו איש שדהו.
ומי לא זז?
ומי לא זז? מי לא זז? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד.
ממשיך ללטף את הקרס ולאכול גפילטה פיש בסעודה שלישית.
כתוב. והיהודים ממשיך להתקדם. ולאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, נוצרת התקוממות. אנטיפאדה ביידיש. התקוממות. אבל התקוממות לא בבית פה, התקוממות ביבשת שם. ואנשים אומרים, רבותיי, פעם היו 70 נפש, אחרי זה גרו בתוך איזה גטו, אחרי זה לאט לאט התפרצו החוצה, ועכשיו תראו מה הולך. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו, הבה נדחקם עלו, פן ירבה, והיד כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו. אתה שומע מה כתוב פה? אנחנו צריכים להיזהר מהם, הם סכנה לאנושות, הם סכנה לעם שלנו. למה הם סכנה לעם שלכם? הם פיתחו את הכלכלה באירופה, במצרים. זה לא טעות, זה אותו דבר. למה הם סכנה לעם? בוא נפתח את הגזע. בוא נפתח את העם. איך מפתחים את הגזע? לא נעים לי להגיד. הולכים למחלקה הגינקולוגית ואומרים, תעשו לי בדיקות. תבדקו למי יש דם כזה ולמי יש דם כזה. אם בנו ועמיתן, אם באתי בחיה, עברי להרוג, זה לכאן. אתה שואל אם הוא היה אידיאולוג, אם הוא היה עסקן קטן, אם הוא היה פוליטיקאי, אולי הוא היה סייד מטורף, כמו שאהבו יהודים בגרמניה לקרוא להיטלר, שלאט לאט התפתח? אולי? ודאי שהוא היה מלך חדש שאף אחד לא חשש ממנו.
ואולי גם הוא לא חשש מאחרים.
ואולי גם הוא לא חשש מאף אחד, והוא היחיד שהצליח לכבוש את העסק. והוא עובד בתחכום מדהים, כי הוא יודע שהוא רוצה להגיע, קשה לי להגיד את שתי המילים, אבל כל כך חשוב, לפתרון סופי. אתה יודע מה ההבדל בינו לבין כל הרעים, כמו שהילדים קוראים רעים וטובים, כל הרעים של ספר בראשית? הוא הגדיר הגדרה. הוא יפתור סופית את הבעיה. הוא ימגר את הבעיה הזאת.
אבל היהודים מבחינתו, שוב הרבלון, היו פתרון, הם לא היו בעיה. למה הוא רואה בהם בעיה? אם הוא מנתח, הוא הרי הוא לא טיפש. קצת לאחור, והוא רואה שמי שמציל אותו, מי שנותן לו פתרון למצוקות זה היהודים. אז במקום לקרוא לזה הפתרון הסופי, הוא עשה מזה בעיה סופית.
הוא טיפש, הוא גאון. את כל הבנות הוא משאיר. וכל הבת תחיון. את הבנים הוא הורג. למה את הבנות הוא משאיר? מטעמי דת ומצפון. צער בעלי חיים. פתאום הדיקטטור הנאלח הזה הופך לאוהב בני אדם. למה הוא משאיר את הבנות? רק לא כתוב שאין דבר אם הבנות יישארו. כתוב כל הבן הילוד, היאור התשליחון. וכל הבת תחיון. ולפני כן, למיילדות הוא אומר, אם בן הוא והמיתן, ואם בת היא, בחיה. למה כל כך חשוב לו? מה זה אהבת הבנות הזאת? הוא משוגע? קוראים לזה גניוס יהודי. מנגלה. אני צריך את הגנים האלה קצת, זה DNA טוב. תשאירו בנות, עליהם ישתלטו המצרים. הבנים מסוכנים, אותם תמגרו. את הראש היהודי אנחנו נעביר הלאה. וניקח כמה רופאים, פרופסורים ממינכן. ניתן להם צריף. והם יראו איך מארגנים את זה.
מכיוון הרב...
ומן הסתם שאמרו את הדברים האלה, עמדו יהודים בקהיר ובאלכסנדריה, ואמרו מטורף, העולם לא ייתן, הוא משוגע, זה לא יקרה. גם אם זה יקרה, זה יקרה בפתאום, ברמסס, במחנה פה, זה לא יקרה כי הוא צריך אותנו. איך אתה שאלת את השאלה היהודית הקלאסית? אנחנו הפתרון. גרמניה צריכה אותנו. אירופה צריכה אותנו, הם לא יעשו לנו את זה. אמריקה עוד פעם מתבלחת.
אנחנו במסחר, ואנחנו בכלכלה, ואנחנו בבנקאות, ואנחנו בתיאטרון, ואנחנו באקדמיה, ואנחנו בכל מקום.
ואנחנו, אנחנו, 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 וזו המילה המרכזית שיהודים אומרים כל כך הרבה זמן. ואנחנו. ואנחנו, אומר פרעה, רוצים לעשות את אירופה יודנריין. ואולי, אולי, 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 אולי הוא צודק. כי באנו להזכיר לכם שהמקום שלכם לא פה, אבל זה כבר לא קשור לדמות של פרעה. תמשיך עם...
אולי אתה, אבל הרב אלון מעמיס עליו, על פרעה. זאת אומרת, אם היינו עושים דיון על פרעה לפני השואה, היינו עושים בטלוויזיה לפני 70 שנה, ולא היה לך למי להקביל אותו.
לא היה? לפייטלורה? למוסוליני? לספרד? לאשכנז? לא היה? יש לי היסטוריה של 3,500 שנה מפרעה.
אתה טוען שפרעה הוא אב טיפוס של דגם.
בוודאי.
אבל... שוב, תנסה...
אגב, בחצי שנייה, אני ממש ממש בחצי שנייה, כשאני אומר פרעה הוא אב טיפוס, אני מתכוון לשני הפרעים. הרי היה פרעה טוב. למה אני תמיד אוהב לדבר על הרע? זה האב טיפוס בעצמו. פרעו ופרעו לא חייבים להיות קשורים אחד עם השני. זאת אותה מצרים. תשאלת אותי לפני התוכנית, מה אכפת לי מפתאום ורמסס? נכון, אמרת לי, מה זה פה פקולטה לארכיאולוגיה? ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רמסס. זאת אומרת, דיברנו על הפסוקים, לא יודע אם מספיק. ושאלת, מה אכפת לי רמסס? פתאום, אני חושב, רציתי להגיד, אני פתאום חושב על רמסס. אני חושב רגע על השם רמסס. השם רמסס מן הסתם אצל יהודים אמר משהו אחר, אני לא יודע אם אתה זוכר. כשהאחים הגיעו למצרים, מחליט יוסף להושיב אותם בארץ גושן. אבל איפה? במצרים, איפה? כתוב שהוא מושיב אותם במיטב הארץ. יהודים מושיבים תמיד במקומות הטובים. במיטב הארץ.
בארץ רמסס.
בארץ רמסס. המילה רמסס הייתה מילה מאוד ידועה אצל יהודים. כמו למשל המילה...
ורשה.
ורשה. או אושווינצים. אתה יודע איזו קהילה יפה הייתה באושווינצים? יהודים לא קראו לו אושווינצים, אושווינצים. יהודים לאושווינצים שבה הוקם בית החרושת הגדול ביותר בהיסטוריה למות יהודים. יהודים קראו לאושווינצים אושפיזים. ככה בהטייה. כי זה היה מקום הכנסת אורחים. זה היה ממש מיטב הארץ.
הרב לא תסתכל רגע, תצא רגע מהיהודי ניצול השואה שבך, תסתכל רגע על פרעה בצד האקדמי שלו, צורך העניין. הוא בעיניים המצריות פועל כמו שצריך, הוא אינטרסנט טוב, הוא מלך, הוא צריך לנהל ממלכה. יש לו, הוא מזהה פה בעיה, יושבים פה אזרחים לא נאמנים, שהוויה כי יקום ונוסף גמור על סוננו, אזרחים שמחזיקים מקומות מרכזיים, פוחד שהם יתפסו גובה יותר מדי גדול, הם מנותקים מכל הצרות של העם, כולם רעבים ללחם והם לא יודעים מה לעשות מרוב אוכל שנתקע להם בגרון, והוא אומר, רוצה לטפל בבעיה. אז הוא מתחיל שלב ראשון, הוא לא מקים מחנות השמדה, הוא מתחיל וישים עליו שרי מיסים. שם מיסים, שם ביקורת, עושה קצת סדר יהודי. מה רע?
סדר לא יהודי, סדר בעולם.
כן, מה רע בזווית ראייה שלו? הוא מזהם אופוזיציה והוא מטפל בה.
איך הוא מטפל בה?
ומיסים.
ומאחורי על המיסים, המיסים הם מגמה ברורה, למען ענותו בסבלותם. אבל אני רוצה להגיד לך שהתמימות המצרית שלך לא כל כך מסתדרת לי. כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, ושוב, אני לא יהודי ניצול שואה. אני ניצול מצרים. אני ניצול ספרד. אני ניצול שואה. אני ניצול. אני אגב לא כזה מתוסכל. אני מאוד מאוד שמח. אני הניצול היחיד. הוא לא ניצל. אתה יודע למה הוא לא ניצל? וכאן אני עונה לך לשאלה הקודמת שלך. עכשיו שאלת אותי על האם מזווית הראייה המצרית הוא עושה עבודה טובה. בקדנציה הראשונה מצוינת. מה קורה למצרים כשהיהודים עוזבים אותה? טובה, את בים. בוא נגיד שמות שאצל יהודי אירופה, למשל, זה יהיה אותו דבר בערך אגב בצפון אפריקה, במקומות אחרים. בוא נגיד שמות שאצל יהודים מאירופה, בטח עושים צמרמורת כשנזכיר את השמות. גור, בלז, ויז'ניץ, קוז'ניץ. בוא נלך לטיול היום. בבלז, בגור. כלכלית, מאז שגירשו משם את היהודים עושי הצרות של העולם, הם התפתחו או נגמרו? אתה חושב שאני ניצול שואה? אני ניצול גרר. זורקים הפלישתים את יצחק מגרר, כי הוא מעצבן אותם. אז הוא עובר למקום אחר. ואחרי זה לעוד מקום. ואחרי זה הם באים ואומרים, רגע, אולי אתה בכל זאת מוכן לחזור, כי מאז שהלכת יש פה רעב. אני לא בא להגיד את זה כדי להגיד, יהודים, בואו נחזור לקז'ים יש דולני. אני בא להגיד את זה, כי אני חושב שאתה טועה גם מזווית הראייה המצרית. תשאלתי, מה הפתרון בסוף? אין לי ברירה, אני מאמין. אני מאמין שכשעם ישראל יהיה בבית שלו, והוא יקים פה סוף סוף בית תפילה לכל העמים, במקום להקים כלכלה טובה בניו יורק, הוא יעשה טוב לעולם יותר מאשר כלכלה טובה בניו יורק. אני יודע שלא אוהבים לשמוע את זה. אבל זה מה שלימד אותי ספר שמות.
תראה, אולי הרב אלון הטעות של פרעה הייתה שהוא אולי ישב עם היועצים בחדר הפיקוד שלו בארמון וראה קרבות ומערכים גדולים, אבל הוא לא זיהה שהאינטיפאדה שלו מהיהודים תתחיל דווקא בנגיד שתי מילדות אנונימיות. המילדות הללו לא עושות את מה שאומר להם פרעה, ממש גיבורות גדולות.
אגב, מי אמר לך ששתי מילדות יהודיות?
לא.
לא יודע. כתוב שהיו שתי מילדות עבריות.
נדבק בהם ככה.
לא, זה לא נדבק. כתוב שהיו שתי מילדות עבריות. והפרשנים חלוקים. האם הן היו שתי מילדות יהודיות, או שהן היו שתי המילדות האחראיות על הלידות של העבריות.
רק מה שאתה אומר רק יחזק את השאלה שלי, והיא כזאת. פרו חושש אולי מהמצביעים, לא חושש שצפויה לו סכנה משתי מילדות אנונימיות בחדר הלידה. עכשיו, הן שתי חסידות אומות העולם. הוא אמר להם...
אם הן שתי לא יהודיות, זה בכלל מדהים.
אמר להם, אתם תשליחו את הילד לידים ליאור, הן לא עושות. עכשיו, אני אומר, הן לא עושות, כל הכבוד, אמיצות, נשות מצפון, 100%. אבל התורה, התורה הרי דתית. אז התורה אומרת, לא שהן חסידות אומות העולם. כתוב, למה הם לא עשו? ותראינה, מילדות את האלוהים. אז אתה שואל אותי מאיפה אני יודע שהם היו ידיעות. אני שואל אותך, למה התורה חייבת גם להם להדביק איזה משפט כזה דתי, עירת אלוהים? אולי הם עשו את זה סתם מאהבת חסד, ולאו דווקא מעירת אלוהים?
אני פותח את הפסוק יחד עם דבריך, ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים.
חייב שצדיקות כאלה יהיו דתיות.
ותחיין את הילדים, מצוין. תרשה לי להרוס לך. אם הן היו חסידות אומות העולם, הן היו יראות אלוהים, גם אם הן לא היו דתיות.
ממוסר טבעי?
אתה יודע מה זה מוסר טבעי? אני אגיד לך. מוסר טבעי אומר שאף אדם לא יכול לרדות באף אדם. זה אומר המוסר הטבעי. המוסר הטבעי אומר שאם אתה חזק יותר, אז אתה צריך לעזור יותר. העריצות אומרת שאם אני חזק יותר, אז אני רודה יותר. היו שתי מילדות שהן אמרו, אז מה אם פרעו הוא מלך מצרים? לכן מותר לו להתעלל בתינוקות? אתה יודע איך קוראים למוסר טבעי כזה בתורה? יראת אלוהים. זה משנה לך קצת את המושג? מצוין. העולם מתחלק בין כאלה שיש להם אלוהים, בלשון ביתר והפועל, לבין כאלה שיש להם אלוהים אחרים. אני אומר דבר מאוד חריף עכשיו. אתה יודע מה קורה בעולם שבו אין אלוהים, רוצה לומר ספר שמות? בסוף יהיה וקום. וכשיהיה וקום, לוקום הזה ייכנס פרעו. והוא יאמר, אני אלוהים. אני בטוח שמסביב למלך החדש, ממדם טוסו שאתה פתחת בו מקודם, הסתופפו כל מיני אנשים, חלקם עסקנים רדודים, חלקם אנטישמים, חלקם שונאי אדם, אבל חלקם מוזיקאים דגולים, חלקם רופאים נכבדים, חלקם אנשי משפט מרכזיים מנירנברג ומינכן וברלין, חלקם פילוסופים, וכל מי שקשה לו לשמוע את זה, שיחזור במקום 3,600 שנה אחורה להיסטוריה לא מסודרת, בסך הכל 70 שנה אחורה להיסטוריה מאוד מתועדת. הוא יפגוש את כל זה. אבל יש לנו פילוסופים שאמרו, אולי זה דווקא טוב לגמור כבר עם האמונה היהודית הזאת, ולתת לעולם קצת פילוסופיה יותר פתוחה. וגם הם פתאום כנראה בלעו את הכובע. כי פתאום הפילוסופיה הפתוחה שאמרה, לא צריך עם אחד, היא גם הפילוסופיה שאמרה, לא צריך אלוהים בעולם. והיא הפילוסופיה שאמרה, בוא נשים במקום אלוהים בעולם חתיכת מפלצת שתהרוס ותהרוג. אתה יודע איך קראו לשתי המילדות האלה? אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. אגב, איזה שמות. בשפרה אתה שומע את האמונה הזאת שאפשר לשפר. איזה מין אמונה כזאת כמעט בעולם ציני כזה. בעולם שאין שום סיכוי שהכל נראה מת. בעולם שהגזירות המרכזיות זה על תינוקות ועל ילדים. כמה מילדת אחת ואומרת שפרה. ואחת פועה. כמו תינוקת. היא עוד שומעת את הפעיות. בעולם שכבר לא שומע בחיות של ילדים. בעולם שילדים בוכים יורים להם בראש. יש אחת פועה. היא לא מופיעה בכותרות בעיתונים. בטח שלא. זה סתם שתי נשים. שתי נשים בצריף. הן אפילו לא מפקדי היודנראט. הן אפילו לא מרימי המרד. שתי נשים מילדות שמאמינות שהן תעשינה מהפכה בעולם ושהעולם הזה לא נתון לחסדיו של איזה פרעו היטלראי. יש נשים כאלה בעולם ששומעות כנראה שפרירים ושיפור, ושומעות עדיין פעיות ופעות, ולא חייבים לומר שהן יהודיות. גם אם אני גונב לכם עכשיו היהודים היקרים שתי גיבורות, זה יהיה נפלא שלו. הן חסידות אומות העולם, ואתם יודעים איך קוראים לחסידי אומות העולם בתורה? כאלה שלא יראות מפרעו. איך אפשר לא לראה מפרעו? הוא נורא מפחיד. הן יראו מפרעו. אבל הן לא באמת יראו ממנו, כי הן יראו הרבה יותר מאלוהים. אתה מבין מה זה ירא אלוהים? ירא אלוהים זה מי שגם אם הוא מפחד ממה שקורה פה, הוא עוד יותר מפחד ממה שקורה שם, כלומר פה. וכשהוא ירא מפה, הוא ישנה את ההיסטוריה. אז אם במדם תוסו התחלנו עם פרעו, יש בעיה אחת במדם תוסו, שבטח לשפרה ופועה
אין אגף.
אין אגף, כי אין סתם שתי נשים מילדות. אולי מי שאין לו אגף במדם תוסו, הוא זה שבסוף משנה את ההיסטוריה.
תודה לך הרב אלון, ואולי עכשיו אחרי שמקמת לנו באופן מדויק את האגף הנכון, או ליד איזה ראשים אחרים נשים את ראשו של פרעו, יקל לנו להיכנס אל תוך ספר שמות והבנת התהליכים שבו. תודה לך. וגם לכם שהייתם איתנו, נהיה איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא. חורף טוב ובריא, שבת שלום.